aften. Du hører Radio Shaloms onsdagsudsendelse. Vi fortsætter i aften vores udsendelsesrække om 70-året for jødeforfølgelsens start. I 1943. Vores udsendelsesrække har i stor omfang haft udgangspunkt i Gilleleje, og ca. 1300 jødiske medborgere blev reddet til Sverige. 80 blev dog taget i Gilleleje kirke. Jeg er Bjarne Krasnik, og teknikken har vi i aften Bojan
Kukar. רדיו שלום במילה אחת נקודה דיקי. והיום באולפן אנוכי ציונה גרידי, העורכת הטכנאית המשדרת והמאחלת לכולכם האזנה עריבה. והיום בתוכניתי, אנחנו לקראת ערב יום הכיפורים, זה חל מחר בערב, היום יום חמישי, ממחר בערב אנחנו ניכנס אלה שמוכרים בכך בצום של יום הכיפורים ובתפילות. התוכנית היום היא בעיקרה על יום הכיפורים. אני תכף אדבר עם מרגלית קוטב, היא תספר לנו על מהות יום הכיפורים, מהות התפילות, מהות הצום וכדומה, ובהמשך נשמע פיוטים ליום הכיפורים לפי עדות המזרח, בעיקר לפי עדות תימן. לכולכם שוב האזנה עריבה. איתנו על קו הטלפון נמצאת מרגלית קוטב מכפר סבא, היא תספר לנו על יום הכיפורים. שלום לך מרגלית.
שלום וברכה ציונה.
אנחנו רוצים פה להקדיש את התוכנית הזאת ליום הכיפורים, כי מחר זה ערב יום הכיפורים. ואנא ספרי לנו קודם כל, מה זה בעצם יום הכיפורים? מה זה היום הזה?
יום הכיפורים הוא אחד הימים שנמצא במערכת המועדים שעליהם מדברת התורה בספר ויקרא בפרק כ"ג. הפרק הזה נקרא פרק המועדים, מפני שמוזכרים שם הימים המיוחדים של השנה היהודית, העברית, בימי המקרא, ויום הכיפורים הוא אחד מהם. המערכת שיום הכיפורים נמצאת פה היא מערכת של שלושה מועדים. מועד אחד הוא ראש השנה, שהוא לפי המסורת של חז"ל היום שנברא בו העולם, ומועד שני הוא יום הכיפורים, 10 ימים מיום ראש השנה, אותם 10 ימים שהיום אנחנו קוראים להם 10 ימי תשובה, ו4 ימים לאחר מכן חג הסוכות. שני המועדים הראשונים, ראש השנה ויום הכיפורים, הם אינם חגים, כי אין בהם קורבן חגיגה, לא עולים בהם לרגל לירושלים. לעומת חג הסוכות, ששייך גם למערכת חגים נוספת, שהיא שלושת הרגלים, החגים, שהם פסח, שבועות וסוכות. אז יום הכיפורים הוא בעצם יום שעליו מה שהכתוב אומר לנו, וידבר השם אל משה לאמור, אך בעשור לחודש השביעי יום הכיפורים הוא, מקרא קודש יהיה לכם, ועיניתם את נפשותיכם, והקרבתם אישי לשם. זאת אומרת, יום הכיפורים הוא יום שמוגדר כיום עינוי הנפש, שזו כבר הגדרה שאומרת לנו מה באמת אנחנו צריכים לעשות, לענות את הנפש. אנחנו עוד לא יודעים איך, עוד מעט התורה תפרט. לעומת ראש השנה, כשבראש השנה בעצם התורה אומרת לנו משהו מאוד מאוד מעורפל, כי בראש השנה התורה אומרת לנו רק, שאני קוראת את הפסוק של ראש השנה, דבר אל בני ישראל לאמור בחודש השביעי, החודש השביעי כלומר מחודש ניסן, שהוא בעצם היה בימי קדם ימי התורה, החודש הראשון, החודש שבו יצאו ממצרים, באחד לחודש יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש. זאת אומרת, התורה לא אומרת לנו מה בדיוק אנחנו עושים, אלא התורה אומרת שזה יום זיכרון תרועה, וחכמינו פרשו בתקופות מאוחרות יותר שזיכרון תרועה, הם תרגמו אותו למצוות תקיעת שופר. לעומת זאת, ביום הכיפורים יש לנו מערכת של ציוויים שכן מגדירה לנו מה זה אומר ועיניתם את נפשותיכם. אז מה העניין של לענות את הנפש? אז עינוי הנפש הוא שלא שבעצם לא אוכלים, כן? זאת אומרת, ברור לנו שהנפש היא, כדי שהיא תפעל בתוך האדם, בתוך גוף האדם, אז הנפש צריכה להיות מוזנת על ידי החומר של הגוף. והנה מה עושים ביום הכיפורים? ביום הכיפורים מענים את הנפש, וככל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה, ונחרטה מימיה. זאת אומרת שיש לנו כאן עניין, כמו שאתם רואים, המילה, כמו שאת רואה ציון, המילה צום איננה מוזכרת כאן, אבל לגבי עינוי הנפש ברור שזה צום.
אני רוצה רגע להפסיק אותך, כי שמעתי משהו שקצת, אני רוצה להסבר עליו. את אמרת שהנפש שלא תעונה תיקרת מעמיה?
כן.
האם זה גזר דין מוות למי שלא צם?
כן, כן. מי שלא צם, לפי התורה, חל עליו דין קרת. כן, לכן באמת כל כך הרבה יהודים מבועלים מיום הכיפורים, כי יום הכיפורים הוא יום שמחמיר מאוד עם האדם מישראל, והצום הוא חובה מהתורה ומצוות עשה מהתורה שחייבים לצום.
זאת אומרת שמי שלא צם, אז אלוהים ימית אותו.
אלוהים ימית אותו, כן.
כאילו זה לא חוק של בית דין שצריך להרוג אותו.
לא,
הבנתי.
לא, ונחרטה מימיה, כן?
כן.
התורה משתמשת הרבה פעמים בעניין הזה של קרת, כן? שזה, יש קרת מדין שמיים, ויום הכיפורים הוא יום מאוד מאוד חמור בעניין הזה, כי התורה כאן מחמירה, וכמו שאת שמת לב, היא אומרת שמי שלא צם ביום הכיפורים חל עליו דין קרת. אז אנחנו שואלים מה העניין הזה של עינוי הנפש שמלבד הצום. זאת אומרת, האם עצם העובדה שהאדם צם כבר מפנה את הדרך לעינוי הנפש? מה המטרה של עינוי הנפש ולמה דווקא באמצעות הצום? אז יש לנו כאן, בא לידי ביטוי ביום הכיפורים, העניין הכפול, כן? העניין של האדם בעצם נברא מחומר ומרוח. והחומר דורש כל הזמן החזקה. זאת אומרת, כדי שהרוח תוכל לפעול, אז החומר צריך לקבל את שלו, ואנחנו כולנו תלויים בארוחות במשך היום, באכילה, בשתייה. והנה התורה כאן באה ואומרת לנו שאם האדם רוצה להגיע לאיזושהי נגיעה בנפשו, הוא צריך להפריד, לעצור את ההספקה השוטפת לחומר, ואז הנפש במנותק מהחומר, כאשר דווקא היא לא ניזונה מהחומר, אז הנפש ממקום של חולשת הגוף יכולה לעשות את חשבון הנפש שלה ולענות את עצמה, מתוך מטרה שאנחנו היום קוראים לה לחזור בתשובה. ומאוד מעניין, תשימו לב מה לא כתוב. זאת אומרת, מה שלא כתוב כאן בדיני המועדות ביום הכיפורים, זה לא כתוב שאנחנו צריכים לחזור בתשובה, לא כתוב שאנחנו צריכים לצום, אלא כתוב עינוי הנפש. ועינוי הנפש,
המילה צום לא מופיעה, כתוב רק עינוי הנפש?
המילה צום לא מופיעה. כן, מופיעה עינוי הנפש.
ומי הסביר את זה שזה לצום? איזה רבנים? מי החליט שהעינוי נפש זה בעצם לא לאכול?
כן. אז כאן אנחנו נכנסים בכלל לכל העניין של, של התורה והתורה שבעל פה. הפסוקים שאני קראתי עכשיו הם פסוקים שלקוחים מתוך התורה שבכתב. אבל מי שרוצה לקיים את התורה שבכתב, איננו יכול בעצם לקיים אותה כמו שצריך. וחייבת להיות מערכת נוספת שמבארת את התורה שבכתב. למערכת הנוספת הזאת אנחנו קוראים תורה שבעל פה.
כן.
התורה שבעל פה היא תורה שאת העיקרים שלה, את העקרונות שלה, משה קיבל בהר סיני, על פי המסורת היהודית, הוא קיבל אותם בהר סיני, הוא העביר אותו, את העקרונות האלה, ליהושע, יהושע העביר לסקנים, הסקנים לחכמים, וכן, וככה המסורת עברה מדור לדור, לכן היא גם נקראת תורה שבעל פה, ובתקופת רבי יהודה הנשיא היא נאספה בכתב לקובץ שנקרא משנה, ששת סדרי המשנה, וגם המשנה עצמה עדיין לא נתנה את התשתית המקסימלית המתאימה לקיום המצוות באופן מלא, ולכן התלמוד בעצם נבנה על גבי המשנה. וגם היום עדיין כאשר אנחנו רוצים להתקין דברים בהתאם לצו השעה, אז העניין הזה של לקבוע את ההלכה על פי המסורות הקדומות הוא תקף מאוד, ולכן באמת כל כך קשה לנו עם העולם הדתי, כי העולם הדתי היהודי יש לו שני עקרונות נוגדים. עיקרון אחד הוא לשמר את הישן, לא לזוז קדימה מהפחד שאנחנו נפגע בישן, ומצד שני העיקרון היהודי הוא כל הזמן מתחדש, ההלכה היהודית כל הזמן מתחדשת בהתאם לצו הזמן. ולכן לשאלתך מי קבע את זה, אז כבר בתקופות הקדומות כאשר ההלכה התחילה להתברר עם עצמה, אז נקבעו התקנות האלה, הדינים כפי שהם נקראים, או ההלכות שקובעים מהם המאפיינים של עינוי הנפש, או מהם המגדירים של עינוי הנפש, שיש חמישה כאלה. האחד הוא לאכול ולשתות, צום, השני הוא ללכת בנעלי בד, השלישי הוא להתרחץ, להתסוך בשמן, וביום הכיפורים אסור גם לקיים יחסי אישות. זאת אומרת, כל המערכת הזאת של האיסורים היא בעצם נקראת עינוי הנפש.
אני
עכשיו,
מבינה.
מה מטרתה? מטרתה היא להביא את האדם למצב כזה שהוא יהיה מנותק לגמרי מחיי המציאות החומריים שלו, ומהמקום דווקא של החולשה הגופנית הוא יצליח להיכנס פנימה, להתחבר אל עצמו ולחשוב ולהרהר ולהרגיש את החיים שלו.
כן.
ולחזור בתשובה.
יש לי שאלה של תם, שאלה של תם חילוני, בוא נגיד ככה. האם הצום פותר לנו, הצום והתפילות והעינויים, כמו שאת אומרת, ביום הכיפורים? אני חוטא כל השנה, עושה דברים איום ונוראים, בא יום אחד בשנה, אני מפסיק לאכול, מתפלל כל היום, וזה מחפר לי על הכל. זה נשמע קצת קלי קלות כזה.
נכון. הדבר הזה שאת מתארת, יש לו ביטוי מאוד מאוד ציורי בהלכה, והוא נקרא תובל ושרץ בידו. נגיד אם בן אדם...
תובל ו...
תובל ושרץ בידו.
ושרץ בידו, תובל ושרץ בידו.
נגיד אם אדם... כן, רצה ללכת לבית המקדש, אבל בדרכו הוא תפס נחש. אז הוא צריך עכשיו ללכת למקווה תורה ולטבול כדי שהוא יוכל להיכנס לבית המקדש ולהקריב קורבן.
כן.
אבל אם הוא תובל בתוך המקווה, כשהוא מחזיק את הנחש בידו,
כן.
אז מה הוא עשה? הוא תובל, אבל שרץ בידו. זאת אומרת, מצד אחד הוא מקיים את הפעולה של הטיהור, אבל מצד שני הוא עדיין מחזיק את השרץ בידו.
כן.
אותו דבר זה כאן. זאת אומרת, יום הכיפורים הוא לא יום אוטומטי. וכדאי לזכור את זה. הוא לא יום אוטומטי מבחינת ההלכה. אלא מבחינת ההלכה הוא יום שבו אתה שבור לב. אתה מבין שאתה בן אדם, ואתה מחכה ליום הזה שבו ניתנת לך ההזדמנות להתחיל את הכל מחדש כמו שאתה בדיוק רוצה. אלא שאנחנו כולנו בני אדם, אז אנחנו יודעים שגם הרצון שלנו להיות הכי מושלמים בעולם לא יצליח. אבל אנחנו, כוונת הלב שלנו היא להיות בשנה הבאה הרבה יותר טובים ומכוונים מאשר בשנה הקודמת. וחשוב מאוד לזכור את זה. יום הכיפורים איננו מחפר באופן אוטומטי.
כן.
יש כאן עניין של כוונת הלב.
כן,
עכשיו,
אני מבינה את זה.
עכשיו, איך הדבר הזה בא לידי ביטוי, אז זה מאוד מאוד יפה.
כן.
כתוב במשנה, המשנה שמתארת את ההלכות של יום הכיפורים, מסכת יומה, היא מסתיימת בזה, בהלכה שאין יום הכיפורים מחפר, אלא עד שירצה את חברו. זאת אומרת, אני רבתי עם אנשים במשך השנה, והעלבתי אותם ופגעתי בהם חס וחלילה, ואז אני בא לי ביום הכיפורים לבית הכנסת, ואני מבקשת סליחה ודופקת על הלב ועושה הכל וצמה ומתענה. אז בא כאן, באים כאן חז"ל ואומרים לנו, לא, אם אתה באמת רוצה שכל הדברים האלה יחפרו, תעשה את הדבר הקשה ביותר לבן אדם. תלך לחבר שלך ותגיד לו, טעיתי, אני מבקש ממך סליחה. או לא טעיתי, אלא תרצה אותו. זאת אומרת, אתה צריך להגיע ליום כיפור לאחר שאתה עשית את הדבר שהוא הכי קשה לך, וזה לרצות את השני. כי אנשים יעשו המון דברים, אבל להרים טלפון או לגשת למישהו ולהגיד, אני נורא מצטער על מה שקרה בינינו, זה הדבר הכי קשה.
כן, כן, זה אותו כלל שבין אדם לחברו קודם לבין אדם במקום.
נכון.
האדם למקום.
באה כאן המשנה ואומרת, אתה לא יכול אפילו לחשוב שאתה יכול לעשות את זה באופן אוטומטי. כי קודם כל, ההלכה מבקשת ממך את הדבר הקשה ביותר. ואם אתה עובר את הדבר הקשה הזה, אז כבר בעניינים אחרים אתה תסתדר.
כן, אני חושבת שזה די מובן העניין הזה. אני רוצה לעשות הפסקה לשיר, ואת מוזמנת להקשיב לנו דרך הטלפון לשיר הזה, אני מקווה שאת תשמעי. אני רוצה להשמיע עכשיו את השיר או הפיוט יום אזכרה חטאי, אותו כתב רבי שלום שבזי, משורר תימני שחי בתימן. ישיר את זה הזמר יואב כהן. אני רוצה לצטט קודם כמה שורות מהשיר הזה. וככה זה מתחיל. יום אזכרה חטאי, אני את חרטה, עודה עליי פשעי, ואל נא אחטא. אנא אני אברח, ואן אמלט. זה המזמור היפה הזה, יואב כהן, יש הרבה יואבים תימנים. יואב כהן ישיר לנו את זה, בבקשה. זה היה שירו של רבי שלום שבזי, יום אזכרה חטאה, שר לנו יואב כהן. מרגלית, את שומעת?
כן, אני איתכם.
את האזנת לשיר, יכולת לשמוע אותו?
חלש, אבל שמעתי אותו.
יפה. טוב, אנחנו עוברים הלאה. האם דיברנו הכל על רעיון החזרה בתשובה? או שיש לך עוד משהו להגיד על זה?
על הרעיון של התשובה עצמה עדיין לא דיברנו מספיק בהרגשה שלי.
כן.
כי אני רוצה ככה קצת להסביר את עניין התשובה בהרחבה, כי אנחנו לפעמים תופסים את התשובה רק כמקום שבו אנחנו חוזרים להיות דתיים או לקיום מצוות. והיום, מאחר שהיהדות היא כל כך פלורליסטית, אז הרעיון של תשובה הוא רעיון שנתפס בציבורים שונים באופן שונה. אז כמובן שבציבור הדתי התשובה זה לחזור אל השם בכל לבבינו, להקפיד יותר במצוות, גם שבין אדם למקום וגם שבין אדם לחברו. ובציבור החילוני אני חושבת הרעיון של תשובה, של חשבון הנפש, הוא להגיע יותר באמת אל המקום של האני האותנטי, ללכת בדרך האמת שלי. זאת אומרת, בסופו של דבר כולם עושים את אותו תהליך, אלא שההגדרות של התהליך הן שונות. ואני רוצה כאן להגיד משהו על הרעיון של התשובה, שהיהדות הביאה כאן לעולם רעיון מאוד מאוד גדול, ואולי לא לחינם ראש השנה מחובר ליום הכיפורים בעשרת ימי תשובה, שעשרת ימי התשובה האלה הם בעצם לא ציווי מהתורה, אלא הם התוצר שהתרחש בגלל הסמיכות של הימים האלה. ואם בראש השנה נברא עולם, והאדם גם נברא בתוך התהליך הזה של בריאת העולם, זאת אומרת שבכל פעם שכשאנחנו חוגגים את ראש השנה, אנחנו חוזרים שוב לנקודה האנרגטית שבה יש התחלה חדשה. זאת אומרת, רעיון התשובה אומר שאני, למרות שאני חי על רצף של זמן, שאני אדם אחד שחי על רצף של זמן, אני מסוגל כל פעם להיפרד מהאישיות הקודמת שלי, להיפרד מהשנה הקודמת, ולהתחבר לאישיות החדשה שלי, להיוולד מחדש. והרעיון הזה הוא רעיון ממש גאוני, מפני שהוא נותן לנו כל כך הרבה כוח להיוולד מחדש. אנחנו יכולים בכל פעם מחדש לעשות את חשבון הנפש שלנו, להתחבר אל האמת שלנו, לדעת מה אנחנו רוצים מהחיים שלנו, מה אנחנו לא רוצים בחיים שלנו, ולאורך שנה שלמה שוב ניתנת לנו ההזדמנות לעשות את העבודה עד נקודת הלידה הבאה. זאת אומרת שכל אדם יש לו בעצם בכל יחידת זמן שנקראת שנה את האפשרות להיוולד מחדש, להיוולד דרך טקס. ויום הכיפורים, ראש השנה ויום הכיפורים, הם בעצם מעין טקסי הולדה כאלה, שבהם אנחנו נפרדים מהישן ומתחברים אל החדש. והדבר שהכי מבטא את הדבר הזה, זה הטקס הקדום שהיה נהוג בבית המקדש, שהיו משלחים את השעיר המדבר על העזאזל. השעיר מסמל את המקום...
תסבירי קודם שעיר, מה זה? מה זה? איזה מין... זאת הייתה חיה?
זה כן, זה...
איזו חיה?
זכר עיזים.
סליחה?
זכר של עז.
זכר של, תגבירי טיפה את הכל, זכר של עז, הבנתי.
כן, זכר של עז, שעיר עזים, ושעיר העזים הוא מסמל את המקומות הלא רצויים, הוא מה שאנחנו קוראים בפילוסופיה האינדיאנית, הוא מראה, הוא המראה לכל המקומות בתוכנו, המקומות הלא רצויים, שהיהדות גם קוראת להם לפעמים סיטרא אחרא או יצר הרע, או חטאים, כן. המקומות שאנחנו מחטיאים את מטרת הקיום שלנו, ואת השעיר הזה שולחים המדברה.
לא הורגים אותו.
לא הורגים אותו בצורה מאוד מאוד מיוחדת במינה, מדרדרים אותו ממצוק אל התהום. והוא, הגובה הוא כה גדול שבדרך הוא כבר מתפרק. זאת אומרת שיש כאן איזושהי פעולה סמלית מאוד מאוד חזקה של היפטרות מהישן הלא טוב, ואז בבית המקדש הכהן מקריב קורבן נוסף, שהוא קורבן שמחפר על העם. זאת אומרת שיש לנו כאן טקס מאוד מאוד קדום, שבאמצעותו אנחנו יכולים להיפטר, לעשות השלכה של מה שבתוכנו החוצה, לשלוח אותו ממש החוצה, הרחק מהיישוב אל המדבר, ולהתחיל את הכל מההתחלה. ומבחינה אנושית זה ממש רעיון גאוני, שהחיים שלנו מצד אחד ממשיכים על קו של רצף, אבל מצד שני אנחנו לא נולדים פעם, אלא אנחנו נולדים בעצם בכל שנה מחדש.
כן. יש לי שאלה, הביטוי נקרא עשרת ימי תשובה. האם עשרת ימי התשובה האלה הם נקראים הימים הנוראים גם?
כן, זאת אומרת, כל המערכת הזאת של ראש השנה, יום הכיפורים ועשרת ימי התשובה שביניהם, כל המערכת הזאת נקראת הימים הנוראים.
כל המערכת עצמה.
כל המערכת הזאת.
ולמה זה נקרא ימים הנוראים?
זה נקרא ימים נוראים מפני שכל בני האדם עומדים לדין. בתפילה של האשכנזים ישנה תפילה, לא פיוט אלא ממש תפילה, אולי אפשר גם לקרוא לו פיוט, שנקרא ונתנה תוקף. והפיוט הזה בעצם כולכם מכירים אותו, במיוחד אחרי שבבית השיטה שאני חושבת רוזנבלום, יאיר רוזנבלום, על פי הזמנת קיבוץ בית השיטה, הלחין בזמנו את הניגון שעכשיו מושר מאוד בארץ, ואני מתארת לעצמי שגם אצלכם, הוא נתנה תוקף קדושת היום.
אצלנו זה רק ביוטיוב.
הוא יום נורא והיום.
כן.
בפיוט הזה מתואר מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו. זאת אומרת, מאחר ששוב העולם נברא, אז שוב יש מיון. והמגמה של העולם היא להשאיר את הטובים. כי הקיום האנושי הוא טוב. וצריך להעצים את הטוב. ולכן הימים האלה, הימים של ראש השנה ויום הכיפורים, הם באים מצד אחד להגיד, יש הנהגה לעולם, ההנהגה הזו תלויה בכם. ההנהגה אינה עומדת בפני עצמה. התלות היא שאתם תעשו את הטוב, שאתם תעשו הכל לתיקון העולם. ומאחר שאתם בני אדם, ואתם לא יכולים להכיל רק את הטוב, כי יש בכם גם את הרע, אז יש לכם הזדמנות להיוולד כל פעם מחדש אל הטוב. ולכן הימים האלה הם מאוד מאוד מורכבים. מפני שמצד אחד הם נקראים ימים נוראים, כן? הם ימים נוראים מפני שתחשבי על זה שכשבן אדם הולך לבית משפט, כי יש לו משפט עם משפט של בני אדם עם בית דין, כמה הוא לחוץ, אז כאן המשפט הוא עומד למשפט בפני מלך מלכי המלכים.
זה היום ונורא, במיוחד שהוא זה עניין של חיים ומוות, הוא עלול גם למות מזה.
זה עניין של חיים ומוות, נכון. ולכן יש בימים האלה מושג שנקרא אימת הדין. כן? ממש, אני זוכרת שאבא שלי תמיד בימים הנוראים, כשהיה משהו, הוא היה אומר אימת הדין. כן? ממש, אנשים מסתובבים עם ההרגשה שזה הזמן של ההתחשבנות, שזה הזמן של הימים הנוראים. יחד עם זאת, אני רוצה כאן לדפדף רגע בתנך שלי, מפני שבספר נחמיה בפרק ח' יש תיאור של בני ישראל, שאחרי שהם חוזרים מגלות פרס, והם חוגגים את ראש השנה, וכאשר הם חוגגים את ראש השנה, אז עזרא הכהן קורא לפניהם בספר התורה, והמצב הדתי בעם היה מאוד מאוד קשה, ואז נחמיה, כן, שהוא עוזר של עזרא הכהן, אומר לאנשים דבר מאוד מעניין, ויאמר נחמיה, הוא התרשתה, זאת אומרת הוא העוזר, ועזרא הכהן הסופר והלוויים המבינים את העם לכל העם, היום קדוש הוא לשם אלוהיכם. ועכשיו תשימי לב מה הוא אומר. הוא אומר, אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם בשומעם את דברי התורה. זאת אומרת, העם כשהם שמעו את דברי התורה, הם התחילו לפקוד, כי הם הבינו שמגיע להם עונש, הם היו נשואים לנשים נוכריות.
הם שמעו את כל החוקים החדשים והם נבהלו.
אז הם נבהלו. כן. ימים נוראים. ואז מה אומר להם נחמיה? נחמיה אומר, אל תפקו, אל תתאבלו, כי בוכים כל העם בשומע מדברי התורה. ויאמר להם, לכו, אכלו משמנים ושתו ממתקים, ושילחו מנות. כן, אנחנו חושבים שרק בפורים שולחים מנות, אבל הנה נחמיה מספר, אומר לנו ששולחים מנות גם בראש השנה, ביום שמח, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם. כן? והלוויים...
כי הגיעו ימים טובים, להפך, תתחילו לענות, הגיעו ימים טובים.
כן, והלוויים מחשים את העם, כי העם בוכים, 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 אז הלוויים אומרים להם, הסו, כי היום קדוש ואל תעצבו. וילכו כחול העם לאכול ולשתות, ולשלח מנות, ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. זאת אומרת, יש כאן משהו נורא מעניין שהמקרא מלמד אותנו. מצד אחד המקרא, המסורת היהודית אומרת לנו, הדין הוא נורא נורא מסוכן. ימים נוראים, אימת הדין.
כן.
מצד שני, באה המסורת ואומרת לנו, תשמחו, כי יש לכם הזדמנות להתחיל מחדש. זאת אומרת, המיוחדות של הימים האלה, ואנחנו רואים את זה גם בדרך שבה אנחנו חוגגים את הימים האלה, אנחנו מכינים אוכל טוב, אנחנו משתדלים להיות כל המשפחה ביחד, נכון? זאת אומרת, אנחנו
בהחלט.
משמרים משהו מהשמחה,
בהחלט.
ואנחנו משמרים גם את הפחד, את האימה, את יראת אלוהים, את אימת הדין.
כן, ועל זה אמר רבי נחמן.
בגבות, מה?
על זה אמר רבי נחמן מברסלב, יש לו את השילוש שאומר אין ייאוש בעולם כלל.
נכון.
יש עניין שהכל יתהפך לטובה, להיות בשמחה תמיד.
נכון, בדיוק. ועכשיו את גם מבינה את השילוש הזה.
כן.
כי השילוש בעצם אומר, אנחנו חיים בעולם שכל הזמן נותן הזדמנויות לשינוי. העולם מעצם קיומו הוא עולם משתנה, והוא נותן כל הזמן הזדמנויות לשינוי.
כן.
ורבי נחמן אומר גם, ואת זה קראתי השבוע דווקא בתגובה למישהו שכתב לך בפייסבוק, שאת נתת את השילוש של רבי נחמן, שהוא כותב שרבי נחמן כשהוא פתח את הדברים שלו, הוא אמר, אין אני יודע דבר, אין ייאוש בעולם כלל. זאת אומרת, אומר לנו כאן רבי נחמן, אתם חושבים שאתם חכמים ואתם יודעים להסביר למה אתם עשירים ולמה אתם עניים ולמה קרה לכם זה ולמה קרה לכם משהו אחר, אין אני יודע דבר. זאת אומרת, המסתורים והפליאה של הקיום הם סוד עבודת השם, לפי רבי נחמן. וברגע שאתה לוקח את עצמך למקום הזה ואתה מבין שבעצם המוטיב של הקיום הוא פליאה ומסתורים, אתה אדם קטן, זה לא אומר שאתה לא צריך לעשות את כל ההשתדלויות, אבל אתה לא צריך להתעצבן אם לא הולך לך, ואתה לא צריך להוקיר טובה לעצמך אם כן הולך לך. אתה צריך להבין שאתה נמצא בתוך איזשהו תהליך נצחי שיש לך בו איזשהו תפקיד, ואתה אין ייאוש כלל וכלל.
כן, כי כשאתה לא יודע, אז אין לך ממה להתייאש.
אין לך ממה להתייאש כי אתה לא יודע שום דבר.
כן.
וגם יש עניין שהכל יתהפך לטובה בגלל שהעולם הוא עולם של פליאה ומסתורין, אז לך נדמה שאתה מבין את החוקיות של החיים. אבל בעצם אומר לנו רבי נחמן, אנחנו לא מבינים את החוקיות של החיים, אין אני יודע דבר. ולנו כאנשים מודרניים, לחיות בתוך הסתירה הזאת זו משימה ואתגר מאוד מאוד גדולים, מפני שאנחנו בכל זאת אנשים שגודלנו כבר על ברכי המדעים, ואנחנו יודעים שיש גם חוקים, והתנהלות העולם היא על ידי חוקים, ואנחנו גם מכירים כבר את החוקים ההתפתחותיים בנפש האדם, אנחנו יודעים שישנם תהליכים פסיכולוגיים, ולכן אנחנו הרבה פעמים כן מצפים שהחיים שלנו יתנהלו על פי תהליכים מסוימים. ובא רבי נחמן ואומר לנו, כן, נכון, תצפו, תחיו, זאת אומרת, אין ברירה, אתם חיים בעולם שבו יש אשליה שהחוקים עובדים, שאתם מכירים את החוקים, כי החוקים עובדים.
כן.
אבל שאתם מכירים את החוקים, אבל לא בטוח שהחוקים האלה הם החוקים. אין אני יודע דבר.
כן, אני חושבת שהנקודה הזאת די מובנת, את הסברת את זה ממש יפה. רציתי לדבר עד עוד דבר אחד לפני שאני אעבור לשיר הבא, וזה על המושג לחתו. את קודם חיברת את זה למושג של להחתי. אנא, נכון. ספרי לנו, אסבירי לנו זאת.
נכון. המילה חטא באה בעצם מהחטאה, שזה בא מעולמו של הלוחם בקשת, בחץ ובקשת.
כן.
והאדם שמשלח את החטא, יכול או לקלוע למקום הנכון או לא לקלוע למקום הנכון. ולכן החטא הוא המקום שאני שילחתי את חץ מעשיי אל המקום הלא נכון. עכשיו אנחנו שואלים גם מהו המקום הנכון והלא נכון.
כן.
אז המקום הנכון הוא המקום שבו אנחנו מתחברים אל המהות האנושית. כל דבר שמחבר אותנו למהות האנושית, למה שאנחנו קוראים תיקון עולם והטוב, הוא איננו יכול להחטיא. לפעמים בן אדם קורא לו, נגיד, לפגוע במישהו, או בעיקר בדברים האלה, כן, שהוא גורם עוול למישהו. אבל אם הוא עשה את זה מהמקום של הכוונה הטובה, יתברר בסופו של דבר שגם הפגיעה הזאת הייתה לטובת הנפגע. לעומת זאת, אם בן אדם שולח את החץ שלו מתוך כוונה זדונית או ללא מודעות, שללא מודעות זה ביהדות כמו כוונה זדונית, אז החטא מחטיא את מטרתו, הוא לא יקדם שום דבר ושום אדם ושום תהליך. ולכן אנחנו מדברים על חטא. לכן מאוד מאוד חשוב לנו להיות בכוונת הלב. מה זאת אומרת כוונת הלב? כוונת הלב אומרת שהרבה פעמים אנחנו עושים דברים בחיים ואנחנו לא יודעים מה יצא מהם. הרבה פעמים אנחנו צריכים, נגיד, לשבור קשר עם בן אדם, או להעמיד בן אדם על האמת, או לעשות איזשהו דבר בלתי נעים. ואז כוונת הלב אומרת שאם אני מחפש בפנים ואני מוצא שיש לי איזושהי מטרה משנית, שאני גם רוצה, נגיד, להתנקם בבן אדם, להרגיש שאני הצודק, להתנשא עליו, תהיה החטאה. אבל לעומת זאת, אם אני יודע שאני עושה כאן משהו שהוא מתוך כוונת לב טובה, ראויה, אנושית, אז גם אם זה יכאב לאדם, לא תהיה החטאה. ולכן ממש חשוב שאנחנו נתנהל בחיים שלנו במודעות. כוונת הלב ביהדות זה משהו שהוא פחות או יותר שווה ערך למה שאנחנו קוראים בתורות של המודעות, המודעות הפנימית. כן? אתה עושה משהו, תבדוק את כוונת הלב שלך. אל תעשה את זה מתוך המקום של ההתלהמות.
כן.
אלא תבדוק מה כוונת הלב שלך. איך אתה יכול דווקא בסיטואציה הקשה הזאת לעזור ולסייע לעולם ולאדם.
יפה. יפה מאוד. אני רוצה בבקשה עכשיו ברשותך להשמיע את מה שאת הזכרת קודם, ובזכותך אני משמיעה את זה, את הביצוע, את תפילת נתני תוקף. שולחנה על ידי יאיר רוזנבלום.
איזה יופי.
והוקדשה ל-11 בני קיבוץ בית השיטה.
נכון.
שנהרגו במלחמת יום הכיפורים. החג הזה הוא תמיד גם נהפך למן יום זיכרון של מלחמת יום הכיפורים, שהשאירה משקע מאוד כבד בעם ישראל, החי בישראל. הנה התפילה הזאת מבוצעת על ידי גידי גוב, בבקשה.
ונתנה תוקף קדושת היום.
סליחה, זה לא גידי גוב, זה כנראה איזה חבר קיבוץ בית השיטה ששמו לא מוזכר פה, בבקשה.
ובוא תנסה מלכותך ויקון בחסד כיסאך ותשב עליו באמת את תשב עליו באמת. אמת כי אתה עוד דיין ומוכיח ויודע ועת, וכותב וחותם וסופר ומונה, ותזכור כל הנשכחות ותפתח ספר הזיכרונות, ומאליו יקרא וחותם יד כל אדם בו. ובשופר גדול ייתקע וכל דממה דקה יישמע, וחילו רעדה יוחזו, ומלאכים יחפזו, וחילו רעדה יוחזו. ובשופר גדול ידקע וכל דממה דקה יישמע, וכל באי עולם יעברו לפניך כבני מרון, כבקרת רואה את רוע מעביר צונו תחת שבטו. וכל באי עולם יעברו לפניך כבני מרון, כבקרת רואה את רוע מעביר צונו תחת שבטו. קצבה לכל בריאה ותכתוב את שר דינם. ובשופר גדול ייתקע וכל דממה דקה יישמע, ומלאכים יחפזו וחילו רעדה שופר גדול ייתקע וכל דממה דקה יישמע, ומלאכים יחפזו וחילו רעדה יופזו. בראש השנה ייכתבו, וביום צום כיפור בחרב ומי בחיה, מי ברש ומי במגפה, מי ינוח ומי ינוח, מי ישקט ומי יתערף, מי ישלם ומי יתייסע, מי ישלם ומי יתייסע, מי ירום ומי ישפר, מי יאשר. תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אמת כי אתה הוא יוצרם ואתה יודע יצרם, כי הם בשר ודם, אדם יסודו מאפר וסופו לאפר, בנפשו יביא לחמו. משול כחרס הנשבע, כחציר יבש וחציץ נובר, וכצל עובר, וכענן קלה, וכרוח נושבת, וכאבק בורח. וכחלום יאוף.
מרגלית?
כן.
אני חייבת להגיד שאני נלחמת בדמעות שחונקות את גרוני למשמע השיר הזה. אני לא יודעת כמה תצלחת לשמוע.
אני רוצה להגיד לך שאני בגיל 17 עזבתי את בית הכנסת האשכנזי ובחרתי להתפלל בבית כנסת ספרדי, בגלל שלא הצלחתי לעמוד באימה של הפיוט הזה, והיה לי ממש קשה ללכת לבית הכנסת, ואבא שלי העלה את הרעיון שאני אלך להתפלל אצל הספרדים כי שם אין המתנה תוקף, ומאז אני מתפללת בבתי כנסת ספרדיים, ואני לא כל כך פוגש את הפיוט הזה.
אין אצל הספרדים נתני תוקף? אני מכירה את זה.
לא.
רק אצל האשכנזים?
רק אצל האשכנזים.
זה מעניין בפני עצמו, מעניין למה.
כן,
פשוט אני הולכים את זה כל כך יפה.
יש משהו שהוא גם לא קל, שזה הפיוט עת שערי רצון להיפתח.
איך?
שתארת את שערי רצון להיפתח, שהפיוט הזה נקרא גם מוקד והנעקד והמזבח. אולי את מכירה את זה בשם הזה.
איך? עוד פעם?
עוקד והנעקד והמזבח.
כן.
או את שערי רצון להיפתח, וזה פיוט שמתאר את ההליכה של אברהם לעקדה עם יצחק בנו.
זה גם רק אצל האשכנזים?
לא, זה רק אצל אצל הספרדים.
וזה גם נשמע לי מזעזע.
נכון, אבל יש בזה משהו, לי יותר קל עם הפיוט הזה מאשר עם אונתני תוקף.
מעניין.
כי יש גם משהו בבית הכנסת הספרדי שיותר עוטף, ולכן יותר קל להכיל גם את הקטעים הלא קלים של התפילה.
משהו עוטף יותר?
פחות בשבילי, כן.
זה גם מעניין לשמוע, בתור מזרחית.
אנחנו פעם נדבר, אולי בשנה הבאה, לקראת הימים הנוראים, נדבר על שני המחזורים. על המחזור האשכנזי והמחזור הספרדי.
כן, בהחלט.
כי יש הבדלים, ואני בחרתי, למרות שהורי יוצאי אשכנז, אני בחרתי בתפילה הספרדית, ואני כבר, מאז שהייתי בחורה צעירה, אני הולכת לבתי כנסת ספרדיים.
כן, כי זה מאוד חזק, זה מאוד חזק, נתן לי תוקף, כן. הביצוע גם, אני חייבת להגיד, יפה יפה, הזמר הזה, אני לא מכירה אותו.
מאוד.
צריך לברר מי זה, אני חושבת שיש להם...
זה חבר בית השיטה, יוסי בטח יודע.
מי?
ואני אכתוב לך, במייל, בעלי יודע, יוסי יודע.
יש להם, איך אומרים, הקהילה?
אני לא זוכרת
בית השיטה?
זה היה בבית השיטה, כן.
אז כנראה שזה נראה כמו מקהלה של הקיבוץ, והסולן שלהם מאוד יפה.
אני לא יודעת איך הם עשו את זה, מי ביצע, אני חושבת שזה הביצוע.
ממש יפה הם עשו את זה, מאוד יפה, מאוד יפה, מאוד נוגע ללב. כן. עכשיו, דיברת, תזכירי לי, אולי אני שכחתי, דיברת על העניין של המטרה האנושית לקיים עולם כהלכה בטוב, נכון?
כן, לתקן עולם במלכות שדי.
שכל אחד ירגיש שהוא חי את החיים המלאים.
שכל אחד ירגיש שהוא חי חיים לטובת העולם.
לטובת העולם,
זה,
כן.
זה נקרא תיקון עולם, וביהדות ישנו המושג של תיקון עולם.
תיקון עולם,
לא
נכון.
שאתה לא חי בשביל ההנאות שלך, אלא אתה חי לתיקון עולם. כשאתה עוזב את העולם, אתה צריך להשאיר אותו קצת יותר טוב מאשר כשבאת אליו.
כן.
והמושג הזה ביהדות נקרא לתקן עולם במלכות שדי.
לתקן עולם במלכות שדי. ספרי לנו קצת על תוכן התפילות והפיוטים ליום הכיפורים.
אז מה שמיוחד ליום הכיפורים זה שבתפילה המיוחדת שנקראת מוסף, בכל חג יש תפילה מיוחדת שנקראת מוסף. מוסף כשם שהוא נשמע, מוסיפים לחג את התפילה. זו תפילה שיש מוסף מיוחד לשבת, יש מוסף מיוחד לשלושת הרגלים, ויש מוסף מיוחד לראש השנה, ויש מוסף מיוחד ליום הכיפורים.
כן.
ומה שמיוחד למוסף של יום הכיפורים, זה ש... מתוארת בו לאורך תפילת המוסף, חלק מתפילת המוסף מתארת את עבודת בית המקדש ביום הכיפורים, שכבר הזכרתי אותה קודם. ביום הכיפורים העם היה מגיע לבית המקדש, והיו כמה טקסי כפרה. האחד זה הטקס שכבר הזכרתי קודם, שנקרא שילוח השעיר לעזאזל.
כן.
והטקס השני היה טקס שהכהן היה נכנס לקודש הקודשים.
כן, רק לפני זה אני רוצה להגיד, הסדר הוא כזה, לאלה שאני לא יודעים, או שאלה שיודעים להזכיר לנו, זה מתחיל בתפילת שחרית רגילה.
זה מתחיל בתפילת שחרית
ואחר רגילה. ואחר כך זה עובר למוסף?
עוד לא. אחרי תפילת שחרית יש, קוראים בתורה את, את פרשת היום.
כן.
שבאמת קוראים בתורה את סדר העבודה כפי שהוא מתואר בספר התורה. סדר העבודה בבית המקדש. סדר העבודה בבית המקדש, הכוונה היא לקורבנות שיקריבו בבית המקדש.
כן.
ולאחר מכן יש את התיאור, זאת אומרת בתוך סדר העבודה ישנו את התיאור של הכהן כשהוא נכנס לקודש הקודשים כדי לעזות על הפרוכת את הדם של השעיר ש את הדם של קורבן יום הכיפורים, לא של השעיר, אלא של הקורבן עצמו, שהקריבו ביום הכיפורים בבית המקדש.
שהוא איזה חיה?
איל, אני חושבת, הקריבו.
כן.
ואיל בן בקר, ואחר כך, ואחר כך גם יש תיאור של איך הוצאו להורג עשרת הרוגי מלכות בימי רומי, שאחד מהם הוא רבי עקיזה. ו... אז וזו תפילת מוסף. לאחר מכן יש תפילת מנחה, ובתפילת מנחה קוראים את ספר יונה. אחרי תפילת מנחה יש תפילה שנקראת תפילת נעילה, שזאת התפילה שהיא מסיימת בעצם את יום הכיפורים. עכשיו, מה שמיוחד עוד לכל תפילה, שבכל תפילת מוסף יש מה שנקרא וידוי. שבבידוי כל אדם מתוודה על חטאי כל העם.
כן.
וגם אדם נגיד שאין לו הורים, מתוודה ואומר על חטא שחטאנו בכיבוד הורים ומורים, כן? זאת אומרת, למרות שאין לו, הוא מתוודה על חטאי כל העם. אנחנו אחראים, הבידוי בעצם מביא לידי ביטוי את הערבות ההדדית של, של עם ישראל.
כן, רציתי רק להזכיר את הטקס הזה, שהכהן ביום הכיפורים היה נכנס לקודש הקודשים, זה יום היחיד בשנה?
כן.
ויוצא בשלום.
ויוצא בשלום, ואז כשהוא היה יוצא בשלום, היו עושים שמחה מאוד גדולה. גם זה מאוד מעניין, כי היו מחברים לו לרגל חוט, ואם ראו שהוא משתהה יותר מדי, היו מושכים בחוט. מפני שהסכנה הייתה שכשהוא ייכנס לקודש הקודשים, הוא ירגיש התעלות רוח כל כך גדולה שהוא לא ירצה לצאת. ואז הוא עלול להיפגע, כי היה אסור לו להיות בקודש הקודשים יותר ממה שהתפקיד שלו חייב אותו להיות.
זה מעניין העניין של החוט.
כן, אז היו אחרי זמן מה מושכים אותו. אם הוא חס וחלילה היה מת, אז היו מושכים כבר את גבייתו, כן? אבל אם הוא היה חי...
זאת אומרת, תמיד משכו בחוט.
משכו אותו מבחוץ, כן.
הבנתי, לא נתנו לו את הזמן, לא לקחו שום צ'אנס.
לא לקחו צ'אנס,
הבנתי.
זה משהו מאוד מאוד מסוכן להיכנס לקודש הקודשים. והכהן הגדול היה שבוע לפני יום הכיפורים, היו לוקחים אותו מהבית והיו מכינים אותו שהוא לא יטעה בסדר העבודה, שידע כל דבר מתי ואיך בדיוק צריך לעשות. ישנה מסכת שלמה שנקראת יומה, זאת אומרת בארמית היום, שבו מתואר כל התהליך הזה שהתקיים בבית המקדש, ואיך היו מכינים את הכהן לתהליך הזה.
כן, והטקס הזה גם...
אנחנו לא הזכרנו שבערב יום הכיפורים מתקיימת תפילת ערבית, תפילת ערבית של חג, שקודם לה טקס שנקרא תרת נדרים, ושמתחיל במילים כל נדרי.
כן.
ולכן אנחנו קוראים לערב של יום כיפורים, לתפילת הערב של יום כיפורים, תפילת כל נדרי. אבל כל נדרי היא לא תפילה, אלא כל נדרי היא טקס שבהם מתירים את הנדרים של העם. זאת אומרת, אם בן אדם עשה נדר ולא קיים אותו, אז ביום הכיפורים הנדר שלו מותר. כן? מתירים לו את הנדר. וזה בעצם, התפילה היא רק המבוא לתפילת ערבית של יום הכיפורים, שבתפילת ערבית של יום הכיפורים יש כבר גם את הוידוי על חטא, כמו שאמרנו, ויש עוד מרכיב אחד חשוב בתפילת יום הכיפורים, זה שקוראים את שלושת המידות של הקדוש ברוך הוא, השם, השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים. זאת אומרת, קוראים כמה פעמים, חוזרים וקוראים את המידות של הקדוש ברוך הוא. כן, yes. זאת אומרת, כל הדברים האלה הם באים בעצם ליצור את האווירה של אווירת הקודש הזאת, אווירת היראה והכבוד שהתחלנו בה כבר בראש השנה, שהעולם איננו מתנהל מעצמו, אלא יש מלך לעולם, אלוהים שברא את העולם, שהבריאה מתחדשת כל הזמן, ושהבריאה הנפשית של האדם מתחדשת כל הזמן, והשיא של הדבר הזה הוא ביום הכיפורים, כאשר יום הכיפורים נותן לאדם את יראת הדין, שאין הפקרות והאדם נידון על מעשיו.
כן, אני רוצה שנייה לחזור לטקס הזה שוב של הכהן, כי בשיחה מוקדמת את הזכרת שבטקס הזה משולב עניין עשרת הרוגי מלכות שנהרגו בזמן הרומאים.
לא בטקס, אני אמרתי שבתפילת מוסף.
בתוך התפילה, כן.
בתוך התפילה, כן. משולבים גם סדר העבודה וגם... תקירה על איך עשרת הרוגי מלכות הוצאו להורג.
למה הם הוצאו להורג?
בגלל המרד הרומאי. אני לא רוצה להיכנס לזה.
בוא ניכנס לזה. טוב, לפני שנדבר על עוד דבר שאני רוצה לדבר איתך אחר כך, על ספר יונה, אני אשמיע את, אני רוצה להשמיע בבקשה את ליאונרד כהן. יש לו שיר שגם הוא נלקח מתפילות יום הכיפורים, והוא שר על כל סוגי המוות שצפויים על ידי אש ועל ידי תביעה, ואת היתר אני לא זוכרת. אולי נדבר על זה אחר כך. השיר הזה נקרא Who by Fire. מכירה את השיר הזה?
לא. אולי אם אני אשמע אותו אני אזכר, אבל במודע אני לא מכירה.
Hine,
med et privatlån plus kan du blive af med dine dyre banklån. Renten starter fra 3,95%, og det er lavt.
Slikha la persomet af denne dine, Leonard Cohen. Thank you.
of man, who by very slow decay and ruin, who shall I say is called? Slip, who by barbiturin, who in his realms of love, who by something blonde, who by avalanche, who by powder, who for his greed, who for his hunger, and who shall I say?
מרגלית,
כן.
הצלחת לשמוע את השיר?
לא, ממש לא.
אוקיי, בהזדמנות כדאי לך להזין לשיר הזה. הוא כתב אותו בהשראת, יש את רשימת כל סוגי המוות שאנשים עלולים למות בהם.
אוי.
ויש את, עכשיו, הוא בכישרונו, הוא משורר אדיר, הוא גם המציא לו, הוא גם כתב על כל מיני סוגים שלא רשומים, שלא כתובים אצלנו בתפילה הזאת או בקטע הזה. זה קטע ששייך גם ליום הכיפורים, נכון?
איזה? אני לא שמעתי אותו, אז אני לא יודעת על מה.
כל אחד, מי ימות באש, מי ימות במים.
אז זה הקטע של המתנה תוקף, זה בדיוק
המתנה תוקף. זה מנתנה תוקף?
בוודאי.
אוקיי, אוקיי. אז מין, נכון, אז הוא מנתנה תוקף, הוא פשוט כתב כל מיני, במעגל, מי ימות במעגל האהבה, מי ימות מפולת שלגים, מחמדנות. זאת אומרת, זה לאו דווקא ראש השנה, זה יכול לקרוא משך כל השנה.
כן, שיר מרנט.
לאו דווקא ביום כיפורים. סליחה?
לא, גם מנתנה תוקף מדבר לא על יום כיפורים, אלא מי ימות ומי יחיה לאורך השנה.
אוקיי.
והפתרון הוא, אבל מה שחשוב מאוד לציין, שאונתנה תוקף לא משאירים אותנו חסרי עונים, תפילת אונתנה תוקף לא משאירה אותנו חסרי עונים, אלא היא אומרת לנו, ותפילה ותשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה.
כן, 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 בהחלט. בסדר גמור. עכשיו, את אמרת לי שבתפילת מנחה, קוראים את ספר יונה ותסבירי לנו למה.
ספר יונה הוא ספר ממש ממש מעניין ומרתק. אני אפילו כתבתי עליו ספר ילדים, שהוא לא כל כך ספר ילדים, הוא ספר שגם מבוגרים יכולים לקרוא בו, כי הספר הזה הוא פשוט בעיניי ספר מדהים. ספר יונה הוא אחד מ-13 הנביאים, מספרי 13 הנביאים, והמיוחד שבו זה שהוא מספר את סיפורו של יונה הנביא. יונה הנביא נשלח לנינווה, והוא צריך להזהיר את אנשי נינווה, מפני שאנשי נינווה הם גזלנים כנראה, והוא מסרב לעשות את השליחות הזאת. הוא בורח, הוא בורח למקום כנראה הכי רחוק בעולם של אז. הוא עולה על אונייה ביפו והאונייה מפליגה, הוא יורד לבטן האונייה ונרדם, והוא חושב שהוא הצליח לברוח מהשליחות שלו. ואז השם שולח שערה בים, והאונייה חישבה להישבר, האונייה עומדת לטבוע, המלאכים מתחילים לברר מה קורה כאן. זאת אומרת, הדבר המעניין הוא שהמלאכים מבינים שזה לא משהו מקרי השערה הזאת, אלא השערה הזאת היא בשל מישהו, בגלל החטא של מישהו, והם לאחר איזשהו תהליך פנימי שהם עוברים ביניהם, זורקים את האלילים שלהם וקוראים כל אחד לאלוהיו, והשערה איננה שוכחת, הם נזכרים שיש עוד נוסע, מאירים את יונה, ויונה אומר להם, תזרקו אותי לים בשלי השער הגדול. והם מפצירים בו, הם מנסים לא לזרוק אותו לים, הם מנסים לחתור חזרה לחוף, אבל הוא מפציר בהם, בסוף אין ברירה, ומשליחים אותו לים, והשער עמד. השער נרגע, ויונה לא טבע בים, מפני שעבר דג גדול, חשוב מאוד לזכור, לא עבר לוויתן, אלא עבר דג, דג גדול, בלה את יונה, ויונה שהה בתוך מאי הדג 3 ימים, ביום השלישי כבר היה לו מאוד מאוד קשה, הוא התפלל השם, והשם ציווה על הדג להקיא אותו ליבשה, מקיא אותו ליבשה, ואז השם אומר לו ללכת שוב לנינווה ולקרוא עליה, להגיד שעוד 40 יום נינווה נהפכת אם הם לא חוזרים בתשובה. טוב, ואז הוא הולך לנינווה, והוא מסתובב, הוא הולך יום אחד, מהלך יום אחד, מתחיל לעבור את העיר נינווה. נינווה באותם זמנים, כדאי לזכור, היא כמו ניו יורק של היום, עיר ענקית. והוא מספיק ללכת מהלך יום אחד, והוא צועק להם, מכריז, עוד 40 יום נינווה נהפכת, ונודע למלך שלהם, והמלך מכריז על חזרה בתשובה המונית, והם כולם לובשים, הם צמים ולובשים שק, והם חוזרים בתשובה. ויונה יוצא מתוך העיר, כן, כנראה לאזור המדברי, והשמש קופחת על ראשו, והוא מאוד מאוד כועס, והוא ממש עומד כנראה להתייבש, השם מצמיח לו צמח לצל, ולאחר זמן מה באה תולעת, השם שולח תולעת, התולעת היא אוכלת את הצמח, ויונה ממש עומד למות, נפשו אינה עמו, ואז מתקיים דיאלוג בינו ובין השם, כשבדיאלוג הזה השם אומר לו, אתה לא חסת על ננבי העיר הגדול, אתה, זאת אומרת, יונה מאוד מאוד אומלל שאין לו את הכיקיון, והשם אומר לו, אתה חסת על הכיקיון, ואתה לא מבין שאני צריך לחוס על כל העיר הזאת. אז העניין בספר הזה הוא באמת הקונפליקט הזה בין העניין של דין ורחמים, שיונה בעצם מייצג את הדרישה האנושית שהחטאים יבואו על עונשם, והשם מייצג את היכולת האלוהית לא להעניש אלא לסלוח, ויונה פשוט לא מסכים עם זה. יש לו התנגדות מאוד גדולה, או חוסר הבנה מאוד גדול ליכולת האלוהית הזאת לסלוח לאדם החוטא. וכל ספר יונה בעצם בנוי על מערכת של חטאים וחזרה בתשובה. גם המלאכים, אחרי שהים נרגע, הם איכשהו חוזרים בתשובה, אנשי ננבה חוזרים בתשובה, רק יונה לא חוזר בתשובה. יונה חוזר בתשובה מתוך קורח, כן, הוא היה בבטן הדק 3 ימים, ואחר כך הוא כבר הולך לתפקיד, אבל אנחנו לא שומעים הזדהות של יונה עם
האמונה בכוח האלוהי לסלוח.
לא, הוא מאמין בכוח האלוהים, הוא רק מערער על כאילו על הזכות של אלוהים לסלוח לאדם. יונה הוא בן אדם מאוד מאוד צודק, כן? הוא אומר שאם מישהו חטא, הוא צריך לקבל עונש. אנשי ננבה חטאו, שיקבלו עונש. מה פתאום שהשם יסלח להם? עכשיו, הוא יוצא מחוץ לעיר, כי כנראה הוא בטוח שכשתעבור הסכנה, הם ישובו לחטוא. אז הוא לא חוזר הביתה אחרי שהוא רואה שהנבואה שלו הצליחה. הוא היה צריך בעצם הרי לשמוח,
כן,
ולחזור הביתה. אבל הוא מתיישב מחוץ לעיר לראות מה קורה.
כן.
כי יש לו כאילו מין ידיעה כזאת שאנשי ננבי יחזרו לסורם.
הוא אדם מאוד סקפטי.
הוא סקפטי.
מאוד סקפטי.
והשם לא נמצא במקום הזה.
כן.
זאת אומרת שספר יונה בעצם עושה ממש מידור בין אלוהים לאדם. האדם לא יכול לסלוח. זאת אומרת, אנחנו גם כאשר אנחנו סולחים, אנחנו לא ממש סולחים. אנחנו באיזשהו מקום סולחים במידה האנושית שלנו. אנחנו תמיד נשארת אצלנו איזושהי רגישות. לעומת זאת, אלוהים הוא היכולת לסלוח. ויום הכיפורים כאן, חז"ל עשו כאן דבר מאוד מאוד יפה, כשהם שמו את יונה בתפילת מנחה. מפני שכל הבוקר כבר ביקשנו וביקשנו וביקשנו סליחה והתחננו ושחזרנו את עבודת יום הכיפורים בבית המקדש, והנה עכשיו אחר הצהריים כשאנחנו כבר נורא רעבים ועייפים ועוד מעט השמש תתחיל לשקוע, מספרים לנו סיפור, ומספרים לנו בסיפור הזה את ההבדל בין אלוהים לאדם. ההבדל הגדול בין אלוהים לאדם, שאלוהים זו יכולת של הכלה מלאה, שהוא יכול לסלוח. האדם יכול אולי להבין את עיקרון הסליחה וללכת בעקבותיו, אבל הסליחה, ההכלה המלאה, שבה האדם יכול כאילו לאבד את הזיכרון האנושי ולסלוח עד הסוף, אז הסיפור של יונה כאן מאוד מאוד מחמיר איתנו כבני אדם, ואומר לנו, אל תחשבו שאתם אלוהים. וההבדל הוא כאן ביכולת הסליחה.
כן.
יכולת הסליחה המוחלטת היא רק אצל האל.
כן, אז אחרי, הבנתי. אחרי תפילת המנחה יש את תפילת הנעילה?
נכון.
ומה היא כוללת התפילה הזאת?
התפילה הזאת היא תפילה שהיא כוללת שוב, קוראים את המידות של השם ופיוטים כאלה שמדברים כמו הפיוט, השיר שאנחנו מכירים, פתח לנו שער בעת נעילת שער, למשל, זה פיוט מתוך תפילת נעילה. של האשכנזים. הוא למשל, הפיוט הזה לא מופיע אצל הספרדים.
הוא נקרא פתח לנו שער?
כן, פתח לנו שער.
זה רק אצל אשכנזים.
בעת נעילת שער, כי פנה היום.
כן. למזרחיים יש את אל נורא עלילה.
אל נורא עלילה, אמצילנו
מכילה.
נכון, בדיוק.
אוקיי.
בדיוק.
אוקיי, אז פשוט מבקשים שיפתח את השער, ואחר כך יש תקיעת השופר?
נכון, תקיעת השופר בעצם מסיימת את היום, ומאחר שהיא הייתה בראש השנה, המוטיב של ראש השנה, אז בסוף יום הכיפורים אנחנו חוזרים למוטיב של המלאכת השם למלך על כל הארץ. ואנחנו תקיעים בשופר ואומרים שמה ישראל, השם הוא אלוהים, והתפילה באמת... ננעלת, נסגרת בטקס רב הוד כזה שבו כל בית כנסת ממליך מחדש את השם למלך על כל הארץ.
לפני שאני אפרד ממך, אני רוצה להשמיע עוד שיר, תישארי איתנו עוד. אני רוצה להשמיע את התפילה שבעדות המזרח אומרים אותה, אל נורא עלילה, בביצוע התזמורת האנדלוסית הישראלית. זה פיוט של רבי משה אבן עזרא, הפותח את תפילת הנעילה של יום הכיפורים, בהשתתפות התזמורת האנדלוסית, מערכת פה את מאיר בנאי, קובי עוז, מיכה שיטרית, את רבי חיים לוק, את ליאור אל מליח וג'קי לוי. בבקשה. תכף תשמעו תקיעת שופרות של שישה בחורים חסונים. אפשר לראות את זה ביוטיוב, מי שרוצה. זה השופרות. זה היה ביצוע פשוט מרגש. מרגלית, אני לא יודעת כמה את מצליחה לשמוע.
כן, דווקא את זה הצלחתי לשמוע.
מצוין. אהבת את זה?
אני מאוד אוהבת את כל הניגונים של הספרדים. אלה הניגונים שאני מורגלת
אליהם. שאת מכירה אותם, כן. למרות זאת, אני אחר כך אשמיע גם את מה שאמרת לנו קודם, את לפי נוסח יהודי אשכנז, פתח לנו שער, אני אנסה למצוא שיר כזה גם
לא,
כן?
לא, פתח לנו שער זה לא יהודי אשכנז, נכון, זה יהודי אשכנז בנעילה, נכון.
בנעילה פתח לנו שער כן, כפנה היום, כן?
כן, פתח לנו שער לעת, נכון.
אני רוצה...
פתח לנו שער לעת נעילת שער כפנה היום.
אני בהזדמנות זאת רוצה מאוד להודות ליוטיוב שהם מאפשרים לי פה למצוא כמעט כל שיר שאני רוצה, זה פשוט נפלא. זה פשוט נפלא. טוב, אנחנו בסיום שיחתנו. יש לך עוד משהו לספר לנו או שאנחנו ניפרד?
אני רוצה לאחל לכולכם גמר חתימה טובה ושנה טובה ושתהיה שנה של בריאות ושקט ונחת, וכמו שכתוב במחזור הספרדי, המחזור הספרדי מסיים את התפילה במשפט שבעיניי הוא מכיל את הכל, שאומר ונשבע לחם ונהיה טובים. אז יהי רצון שנשבע לחם ונהיה טובים, ושנה טובה.
אמן, כן, יהי רצון שנשבע לחם ונהיה טובים. אני מודה לך שהשתתפת איתנו בתוכנית הזאת, על השיחה הזאת, שהחכמת אותנו בעוד כמה דברים על יום הכיפורים, ואני מאחלת גם לך גמר חתימה טובה, ועד לפעם הבאה, שבאמת תהיה שנה טובה ושלווה ושקטה.
אמן.
להתראות.
להתראות, ציונה, ולהתראות לכולם. שנה טובה.
שנה טובה. ביי ביי. זה היה רעיון עם מרגלית קוטב בנושא יום הכיפורים, סיפרה לנו כל מיני דברים על היום הזה, על התפילות, על המשמעות של יום הכיפורים. אני ממשיכה באותה אווירה של היום הקדוש הזה. השמעתי לכם קודם גרסה של נעילת יום הכיפורים לפי יהודי מרוקו אל נור העלילה. עד כה השמעתי לכם, למרות מה שהבטחתי בתחילת התוכנית, תפילות ופיוטים מעדות שונות. שמענו עדות תימן, מרוקו, מישראל, מהקיבוץ בית השיטה, סליחה, עם ליאונרד כהן, יהודי מקנדה, וכעת לפי עדות אשכנז אני רוצה לשמיע גם את הגרסה לנעילת יום הכיפורים, את הפיוט ש... רק יהודי אשכנז שרים אותו בסוף היום, והשיר הזה נקרא, או התפילה הזאת, פתח לנו שער, מבצע יותם כהן. בבקשה.
היום מפנה
אני עוברת עכשיו שוב ליהודי תימן, הנה ביצוע של שלושה זמרים תימנים, אהרון עמרם, ציון גולן וגילה בשרי, הם ישירו פה את הפיוט ישקף אלוהים, בבקשה.
You're scared.